יום ראשון, פרשת אחימויס קדושים. ראש חודש אייר. נזכיר בתחילה שהיום זה היום האחרון של חודש ניסן, שזה קשור לעניין ברכת האילנות. מי שלא בירך, מומלץ ורצוי לעשות את זה היום. היום מתחילים בדף רמי והלוכה, סימן שם זין, דיני שבת התלויים בדיבור. ובעזרת השם, בדקות הקרובות, רבותיי, יש לנו הרבה דברים מעניינים לספר לכם, מדורים נפלאים, ענייני הלכה, ענייני התחזקות. אז בואו נתחיל. הסיפור היומי, בספר רבי פלזל, על רבי זאב אדלמן, מובא שפעם כשהוא הגיע לברית מילה, הוא איחר קצת, הוא נפגש בחוץ עם הרב שך, שהוא פנה לקראתו בידיים מושטות ואמר לו, ולזל, אני יודע שאתה אומר לברית, אבל תשמע משהו חשוב, מצווה לפרסם, יש לי בשבילך מה יעשה? הוא אומר לו, שפעם היו שתי נשים שבנערותם היו חברות, ואחר כך נפרדו דרכיהם. אחת הצליחה איפה שהיא פנתה, והשנייה לא הצליחה. נותרה גלמודה, ללא משפחה וידידים, לא עלינו. עברו שנים, והראשונה פתאום נזכרה בחברה לשעבר. כתבה לה איזה מכתב ידידותי קצר, שלחה לה. באותו יום שהמכתב הגיע למענו, אז השנייה הייתה, אותו אחת הייתה מדוכדכת מאוד, שם ירחם הגיע למצב שעמדה ליטול את חייה בידיה. כשהיא ראתה את המעטפה בתיבת דואר, אז היא החליטה לקרוא את המכתב לפני הצעד הנמר שהיא עושה. ואז אמר לו הרב שך לרבב לי, תאורה לחיים. בזכות רגשות הידידות הישנים. וממש עכשיו הם יצאו מתייעצות ממני, והם שוב חברות טובות. וסיים הרב שך ואמר לו, לפעמים לא שמים לב דברים קטנים, יכול להיות שבול אחד יציל חיים של בן אדם. מה משמיצו לפרסם? סיים הרב שך ואמר, הרב בן אדלמן, זכר צדיק עם יברוכה, עיניהם של גדולי הדור, איך לשים לב לכל פרט, רגישות לזולת. וזאת השם נקרא בפרשה, והבדלתם בין הבאים התאורו לתמאו. בנר לשולחן שבת, אלון הנפלא, מביא מתוך מקדש הלוי, פרשה סעזים, סיפור שסיפר הגאון רבי צבי דינר, רייבד לונדון. הוא סיפר שבציורתו, במשך תקופה הם שעו בכפר, שעה מרוחק מלונדון, ומדי בוקר, שני הבנים היו הולכים להשגיח על חליבה, של פרות ברפת של אחד הכפרים המקומיים, לרכוש ממנו את החלב, שראו את החליבה. אבל, אחד הימים הם התעכבו, הם איחרו את השעה של החליבה של הפרות. וכיוון שהם לא היו נוכחים מזמן החליבה, אז הם החליטו שלא לקחת אלא רק שני בקבוקים עבור התינוקות של הבית. כשהם חזרו, אז אמרתי להם שאני לא מעוניין גם בשני בקבוקים האלו. אפילו שמעיקר הדין אפשר להקל בחלב עקום לתינוקות. ולאמר, כי חששתי שאם יבקח בעל הרפת לראות שאנחנו קונים אצלו גם כשאין השגחה, אז הוא יסרב מכאן בהלך לאפשר את ההשגחה בשעת החליבה, יצא שכרנו בהפסדנו. לכן שלחתי את שני הבנים להחזיר את החלב לאותו רפתן אנגלי. אבל אז התברר שזה לא כזה פשוט. לא רק זה שהוא לא הסכים להחזיר את הכסף, אלא הוא גם התפרט עליהם בצעקות. אתם לא סומכים עליי, תסתלקו מפה. גירש אותם, והזהיר אותם שיותר לא יתקרבו עוד לחווה שלה. כששמעתי את הסיפור של המעשה, המשיך הרב דינר וסיפר, מיהר לגשת בעצמו על הרפתן, על הרפתן הגוי, במטרה לנסות לפייס אותו. אבל אם חשבתי שאת פניי הוא כן ניסה, אז התברר שאין לי טעות מרה. עוד לפני שהגעתי לרפת הוא כבר הבחין בי, ומיד התחיל לצעוק ולגדף. תוך שהוא מטרה בי שאני לא אתקרב אל הרפת, שאני לא אראה את הפנים שלי בכלל באזור. אבל אני לא התייאשתי. ובלשון ערכה קראתי לו, הפצרתי בו שישים רק לשמוע, בסוף הוא נענה. הסברתי לו, בנועם, חלילה אין משמעות שהוא לא סומך, שאני לא סומך עליו, ועל היושר שלו. אלא מאחר שפעם, בימי הביניים, היו גויים שערבו חלב של בהמה לא כשרה, וחלב של פרות. אז לכן הרבנים שלנו תקנו שתמיד יעמוד יהודי וישגיח בזמן חליבה של הפרות, יוודא שלא מוסיפים שום דבר לחלב הקשר. הגוי הקשיב בסבלנות. אחרי שסיימתי, היה ניכר שהדברים ממש ימימו אותו. ואז בסבר פנים יפות הזמין אותי להיכנס למשרד. סגר את הדלת, הגיף את החלונות, בדק שאין אף אחד שמקשיב, ואז אמר בשקט, רבי, אני רוצה לגלות לך איזה משהו בתנאי שלא תסבר את זה לאף אחד. תדע לך, הרבנים שלך חכמים יותר ממה שאתה חושב. הם יודעים מה שהם מדברים והם צודקים לחלוטין. מאחורי הדיר, מאחורי הרפת שלי, יש דיר חזירים, מוסתר. את החלב שלהם אני מערבב בחלב של הפרות. וזאת סיבה מאוד פשוטה. מועצת החלב הבריטית בודקת את האיכות של החלב באמצעות מעקב אחרי אחוזי שומן. אם אחוזי השומן נמוכים, אז הם מסיקים שהחלב נמהל במים ופוסלים אותו לשיווק. אבל בחלב של חזירים יש אחוזי שומן מאוד גבוהים, גבוהים בהרבה מחלב פרה. לכן כשאני מערב את החלב חזירים בחלב פרות, אני יכול למול אותו בכמות משמעותית של מים בלי שהדבר יתגלה. בבדיקת הרשויות, והרווח שלי גדול מאוד. זה היה רבותיי, הווידוי של אותו גוי. כמובן שמכאן ואילך הוא הסכים לאפשר לבן של הרב דונר להשגיח על חליבה של החלב שרכשנו ממנו. ואמר הרב דונר, אני למדתי מהמעשה הנורא הזה, אנחנו צריכים לדעת שראייתה למרחוק של רבותינו הקדשים עולה, עולה על מה שאנחנו יכולים לעלות בדעתנו. ונוכחתי לדעת שהסיבה שמחמתה תקנו חז"ל לפני מאות שנים ואלפי שנים, שרירה וקיימת גם בידינו אנו. עיניהם הסופיות למרחוק של גדולי ישראל. אנחנו מגיעים למדור הנפלא קניין חוכמה, פרקי אובס, אומרת המשנה, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. בניצוצי אור המאיר, מסופר על תלמיד חריף שהיה בישיבת חכמי לובלין. קראו לו יודל ברלינר, היה לו עיניים תססות, מוח חזק, ואולי אדם מנוחה, ופיו לא פוסק מגירסה, הוא עמי תנוע ורץ, אנה ואנה, למד בקרן זווית זו, מיד הלך קרן זווית אחרת, כולו היה פצצת מרת. הרב מלובלין אמר לו פעם בבדיחוסה, שמגיע לו משפורה, כי הוא לא אוהב את בדיבורה, הוא רץ ממקום למקום. הגיעו את דברים על הגוי מקוז'יקלוב, מצבי ארי פרומר, זכר צדיק לברכה, שהוא היה רם בישיבת יחד ישראל. אז הוא אמר, עכשיו הבנתי, הדוע באזור היו עומדים צפויים משתחווים רווחים. כי בשעה שלא השתחוו, אז האנשים הסתובבו אנה ואנה מרוב דבקות. הם נתקלו אחד בשני והיה צפות רבה. עד כאן בעניין הזה. הוכיח תוכיח את המתך אומר את הפרשה ולא הסיס על הופכת. בלכי ראובן מוביע מה שסיפר רגון ראובן קרליסטיין, זכר צדיק לברכה. בשם הרב גרוסברג, ובשך גרוסברג שסיפר לו, שאנו שם מדי פעם הרב שך והספות של חינוך חצמוי בירושלים. באחד הנסיעות, אז רב שרגה שאל את הנהג מונית אם הוא נוסע בשבת. אבל הרב שך נזק, רק מה שאלה, יהודי, יהודי שואלים כאלה שאלות, מה אתה שואל כאלה שאלות? לימים סיפר לו הנהג, אתה זוכר שנסענו פעם, אותו נהג נסע איתו עוד פעם. אז הנהג הזכיר לו את הסיפור הזה, שהרב שך התרגז רק בעצם השאלה, והמשיך הנהג ואמר לו, שבאמת, אני אגיד לך את האמת, באמת הייתי מחלל שבת באותו זמן. אבל כשראיתי איך הרב שך התרגז, הגירה עשתה עליי רושם חזק עד שהפסקתי לנסוע בשבת. והמשיך הרב גרוסברג וסיפר שפעם אחרת נסעו שוב במונית והוא הבחין שהנהג מהסוג שאפשר לדבר איתו. אבל חשדתי שהוא מחלל שבת, אז מה הוא אמר לו? שלא הייתה בשבת? אז הוא יתמע, חשוד אני בעיניך, איך אתה מדבר? אז הקדוש ברוך הוא נתן לי שכל, אמר הרב גרוסברג, ואמרתי, לא יש לי בקשה ממך. נראה לי שאני אלך לדאוג שכל הנהגים בתחנה ישבתו בשבת כמוך. זכותך לומר להם את המשמעות של חילול שבת, תסביר להם את חומרת הדבר. כשאני אומר לו שיסביר להם, מובן מלאב שבסדר, רק שעליו להסביר להם. אז הוא סיים ואמר שהוא ראה לאחרונה שאומרים שזה נכנס לפסוק, בפשט של הפסוק, הוכיח. ואיך תוכיח? את עמיתך. זאת אומרת שתוכיח את האחרים, כי מי שאומר לו, אתה בסדר, רק תדאג שגם החברים שלך יהיו בסדר. עד כאן בעניין הזה. השבוע רבותיי נזכיר שביום שלישי יש מבחן דרשו בכולל. בהצלחה לכולם. דף מימי בהלוכה, מה ההבדל בין אמירה לגוי בימות החול שיעשה מלאכה בשבת, לאמירה, לבין אמירה בשבת שיעשה מלאכה בחול? והאם מותר לימוז לגוי בשבת שיכבה את האור? תוכלו לשמוע בין היתר גם על הדברים האלו בשיעורו הנפלא של רבר זיבר שהשליטה בשלוחה אחת. בואו נלמד גם אנחנו רבותיי את הנושאים של הדף מימי בהלוכה. מהי הסיבה שאסור לומר לגוי בשבת לעשות מנחה במוצאי שבת? חז"ל אסרו לומר לגוי לעשות בשבת דבר שאסור לישראל. וגם דבר שאיסור שלא מדרבנן, כגון דבר אסור משימוש דין בחול, או דבר שאסור לישראל, שאסור ישראל לעסוק בו, משום ממצוא חפצך. וככה הדין בכל איסורי תורה, שאסור לומר לגוי לעשות אותו. ולכן, אסור גם בימות החול לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, ובשבת עצמה יש אסור נוסף באמירה הזו, על פי הפסוק, ממצוא חפצך, שחז"ל דרשו אותו, חפציך אסורים, כלומר, שאסור לישראל לעסוק בכל עניין שנוגע לדברים שאסור לעשות אותם בשבת. והוא מסיבה זו, בשבת עצמה, אסור לומר לגוי או ליהודי לעשות מלאכה, גם כשהוא אומר לו לעשות את הלכון. ודבר שלא אסור מן הדין, אלא משום מנהג או חומרה, אז בואו, אין איסור של אמירה לגוי. באיזה מקרה כן מותר לרמוז לגוי לעשות מלאכה בשבת? אז אמירה לגוי אסור לעשות מלאכה בשבת אסורה גם בדרך רמז, בתנועת יד. אבל מלאכה שהנאה מן הלא חיובית, זאת אומרת, למשל, כיבוי אור. הוא לא נהנה מהכיבוי שלה, הוא נהנה מהחושך שלה אחר כך. וכן מלאכה שאין בה הנאה גמורה, אלא רק תוספת הנאה. זאת אומרת שמקום שכבר יש אור, הוא מדליק אור נוסף. אז זה מותר בדרך רמז. אבל יש הבדל בין אמירה לגוי בשבת עצמה לעשות את המלאכות האלו בשבת, שהיא מותרת רק כשהרמז בא בצורת סיפור. כגון רמז לכיבוי האור באמירת ביתי מואר, לבין אמירה לגוי בחול לעשות את המשבת, שמותר גם ברמז שבא בצורה של ציווי, מדוע לא הזלקת לשבת שעברה את האור. ויש אומרים שאם המלאכה נעשית בביתו של הישראל, או בחפצים שלו, אז אסור כל רמז שהוא, גם במלאכות אלו, וגם אסור ליהנות מהם, כדין כל מלאכה שעשה את הגוי בשבת עבור הישראל. האם מותר לספר לילדים סיפורי חולין בשבת? אז זה כבר אומר את הפסוק, וקיבלתו מעשות חפצך, וקיבלתו מעשות שדורך, ומצאו חפצך עבודה ברדובו. דבר דובר דרשו חז"ל שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. אז אם אלה מהסיבה הזאת גם אסור לעבוד בשיחה בטלה בשבת, גם כשאין בה אזכור של עשיית מלאכה או עסקי חולין. ומי שמתענג, מי שמתענג מסיפורי חדשים, סיפורים של חידושים או הוראות, מותר לו להרבות בכך. וייתכן שמותר גם כשהוא עצמו לא נהנה מהם, אבל הוא נהנה לספר את זה לילדים, כי הם נהנים, אז יהיה מותר. בכל מקרה, רבותיי, רצוי למעט בדברי חולין לפני קדושת השבת. ואנשים רואים למעט בהם בלאו, אוכל משום מתן תורה, בדיבור בעניינים שגורמים צער אסור. מה למדנו אתמול? אתמול זאת אומרת ביום חמישי. בחילול שבת בפרסה בעובדיה זרה ישנה חומרה שלא קיימת בכל העבירות של התורה, שעבירה על אחת מהן נחשב כמומר לכל התורה כולה. אסור לאדם לעבור על איסור קל כדי להציל את חברו מאיסור חמור, אבל אם חברו לא פשע בדבר, הוא עומד לעבור על האיסור לאונסו, אז מותר לעבור על איסור קל כדי להציל אותו מאיסור חמור. פושטי זך.
מותר לחלל, לא כך פשוט, אבל זה הלכה, מותר לחלל שבת כדי להציל אדם אחר מהמרת דתו של רחל. אבל אסור לחלל שבת כדי להציל אדם מאיסור חמור, מאיסור אחר, סליחה, חמור ככל שיהיה. בגלל שחילול שבת עצמו הוא אחד מהעבירות החמורות ביותר. עד כאן מה שלמדנו ביום חמישי. בואו נפליג אחורה רבותיי 100 ימים. ונזכר מה שלמדנו לפני 100 ימים. על מה מותר לבכות בשבת? אסור לבכות בשבת. כי זה צער. אבל מי שהבכי גורם לו לעונג במידה מסוימת, כנראה שזה אחד שאין לו איזה צרה, והוא משחרר אותו, רשאי לבכות. אבל, מה שאמרתי אינן צרה לא מדויק, יש אומרים שהיתר הוא רק כשהבכי בא, מחמת דבקות בהשם יסבורך, כמו בשעת תפילה בכוונה, או לימוד של עניינים מסוימים שקשורים בדבקות בהשם. כמו שחזל על מורה רבי עקיבא, התפעה קורא שיר השירים בשבס, עיניו היו זולקות דמעות. אבל יש אומרים שמותר לבכות גם כדי לתת פורקן לצער שבלב, כי על ידי הבכי ירווח לו. נו, אם ירווח לו, מוטב שיבכה שעה אחת ביום, ושיצטער במשך כל היום. עד כאן בעניין הזה. דף רעים בהלוכה. דף רעים מבבלי רבותיי, איי, היום בשעותו יבוא מתחילים מסכת זבוכים, בהצלחה לכל הלומדים, בהצלחה לחדשים שמצטרפים היום ללמוד מסכת זבוכים, סדר קודשים, סדר קודשים, שיהיה בהצלחה לכולם, השם יעזור שזה יהיה למייסה. מה הקשר בין גט לקורבנות רבותיי, ומי הפסיד את השיעור הלילי של רובד, ומה איתו בייס דין? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת זבוכים דף בייס. אתם כבר יודעים שאפשר לשמוע בשלוחה 2 את שיעורו הנפלא של רבי אליהו אורנשטיין שליטה. ועכשיו רבותי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, שחיכיתם לו כבר מעל רבע שעה, החפץ בחיים, מי לא חפץ בחיים? חפץ חיים יומי, אתם מוזמנים להצטרף אלינו, ללימוד, ללימוד היומי בצבר חפץ חיים. בואו נלמד גם אנחנו. ראובן, שמעון ולוי. שלושה חברים טובים נוסעים באוטו. ראובן הוא הנהג, בעל הרכב. מאחורה יושבים שמעון ולוי. באמצע הנסיעה, משליך לוי עטיפה של חטיף מבעד לחלון. שמעון שמבחין בזה, אומר לו בקול רם, שכשמע גם ראובן אותו. למה אתה זורק פסולת מהחלון? ראובן עלול לקבל על כך קנס. האמת היא שגם לוי יקבל איזה כנס משמיים, יש מובל הסיסור ללכלך את ארץ ישראל, עוד עניין. לסיטואציה תמימה לכאורה, אבל בואו נראה מה אנחנו לומדים מדברי החפץ חיים לגבי העניין הזה. ואיך כותב החפץ חיים בהלכות רכילות, כלל ג' וכל שכן אם הוא מעיז פניו לומר לו בפניו ממש, אתה דיברת עליו או עשית לו כך וכך באסור, והבנו גדול הרבה יותר. ומסביר חובץ חיים, אחד שבזה הוא נכנס. לאיפה הוא נכנס? הוא מכניס שנאה חזקה בליבו של הנידון. על זה, כי מעתה התקבל את לו הדבר לאמת גמור, שבוודאי אומר, אילולי שהדבר אמת, אמת גמור, לא המעיז פניו, לומר לו בפניו ממש. ועוד אומר חובץ חיים. לבד זה, הוא מכניס את עצמו ואת אלו השניים לעבור על דרך חילות. כזה על כמה לבין ועד מתפרשים בתורה. כאשר ביארתי כל זה היטב בפתיחה. עד כאן דבריו הקדושים של החפץ חיים, שהכוונה שלו, שמצב כזה של חילוט שנאמרת בפניו, עשויה להתפתח גם מחלוקת, ויכוחים, התחת עלבונות הדדית, ובכך מגיעים לעבור חלילה על אבי נוספים. השם יעזור לנו שינצל מכל היסורים האלה. עד כאן המטור הנפלא החופץ עם החיים. המוסר היומי. אומר רבי צבי מספרות תורת הבית, פרק ז' בהערה, מצינו אצל משכן, שכל מי שהיה משים ליבו ותשוקתו לעשות מלאכת המשכן, השם היה נותן לו דד ותמונה איך לעשות את זה. כמו שכתוב בויקל, ויקרא מוישה אל בצלאל ולא אליוב, אל כל איש חכם לב אשר לא שם השם חוכמה בליבו. כל אשר נשוא ליבו לקורבו, אצל מלאכו לעשות אוי סוי, אומר חמץ חיים, לא כתוב וכל, אלא כל אשר. למה אומר חמץ חיים? כי באמת זה עניין אחד. רוצה לומר, שמי שיסכים בדעתו להתקרב אל המלאכה, להתבונן איך לעשות אותה, אז השם כבר נתן לו דעת שידע איך לעשות אותה. לדבר זה אומר חמץ חיים שייך לכל ענייני הטוב. בין בענייני פעולות שייכות ענייני הקודש, שצריך לתת לב להתבונן איך לעשות. בין ענייני לימוד תורה. אם אחד יסכים בדעתו להשתדל להיות בקי באיזה סדר גמרא וקדומה, ויראה ללמוד ולחזור כמה פעמים או לברר איזה הלכה, בתורה מתגע בה, יסיים החפץ חיים ואומר, בוודאי הקדוש ברוך הוא ייתן לו דעת בלבבו, יעזרהו להוציא מחשבתו לפועל. השם יעזור שנזכה. ולקראת סיום אנחנו מביאים פה סיפור. כדאי שימתיאו, כתוב בפרשה. סיפר הגאון הצדיק רב אהרון פסיק שליט"א, שלפני 10 שנים בערך, התקשרו אליי לבוא לנאום בבנייני האומה לפני כ-5,000 מבנות ישראל, שהתכנסו לזכרה של מייסדת בית יעקב, מרת שרה שנירר. מהתחלה סירבתי, שרבו והפצירו, ונכנסתי לבעל הרב אוזנר, בעל שבט הלוי, זה רציתי כרוחה. ישאל אותו, ואז הוא אמר לי, רב אהרון, לא שאני מבקש ממך, אלא אני מצווה עליך ללכת לדרוש לשם. אז שאלתי אותו, האם לנאום מאחורי מחיצה? אמר לי, לא, תדרוש בלי מחיצה. שאלתי אותו, הרי להרבה אנשים הרב לא מסכים שיהיו מנאמו בפני נשים. קשיב לי מורו, אני יודע שאתה תדבר 100 סגורות כל הדרשה, וגם גונב לאוזניי שאתה מסיר את המשקפיים בדרשה. ומי להפעה הזאת שרב מהם במשך שעה שלמה עם עיניים עצומות, יכולה להשאיר רושם טוב, רושם רב לטובה אצלם. הוא הוסיף וסיפר הרב אוזנר, שהוא דרש לפני 40 שנה ברחוב לפני ציבור נשים, אחרי כ10 שנים נכנסה אליו אישה, והיא סיפרה לו שהיא הייתה בעבר חילונית לגמרי, השם הרחם. וכשהיא ראתה איכשהו נשא דברים ובאיזה אופן הוא מדבר, זה עורר אותה ביותר עד כדי כך שחזרה למותה בשמירת תורה ומצוות. וכמו כן, עצם ההופעה עם עיניים סגורות במשך זמן כה רב, עם ירא שמיים, יש בה כדי לעורר, אמר לו הרב אוזנר. ואגב, בתוך הדברים שנסעתי שם, סיפרתי מה יספר לי על הרובצ'ויבר, שנכנסה אליו אישה ושאלה בפיה, יש לה תינוק שמסכים לאכול רק עם עוד חול, בשבת הוא לא מסכים. השיב לה הגוען שבשעה שאני נותנת לו אוכל, שתלבש בגדי יום חול, ואילו כל השבת ילך עם בגדי שבת, וכך חווה. בשעה שהכילה את התינוק, לבשה בגדי חול, ומיד הוא הסכים לאכול. בעלה שעת למתחוכן, נכנס לאורגצ'ויבר להבין מה הפשר המויפס היום בגדי חול. ענה לאורגצ'ויבר שזה תזיס מפורש ובקמה. לגבי שור, דין מועד לשבתות שבשבת שלובשים, שלבושים בגדי שבת, אבל חיים לא מכיר. וכמו כן יש לה ילד יהודי נשמה, ולכן מחמד שלבושה בגדי שבת, הוא לא מכיר את אמא שלו, ולכן הוא לא רוצה לאכול. טוב, ממשיך הרב טויסיג ומספר שהכינוס היה בחודש אדר. ביום ההילולה, יום היורצת של המרת שרה שניר על השלם. אחרי מה, אחרי כמה חודשים, מספר הרב טויסיג, מתקשר אליי המנהל, הרב שרנסקי, ואומר לי, למה משום מה כל כך לא רציתי לדבר בכינוס? אז בוא ותשמע סיפור. לפני כשעה, מתקשרת אל האישה ומספרת לי סיפור בדמעות שליש. יש לה ברוך השם בית מבורך, עם 14 צאצאים כן ירבו. בעלת המתחוכם, המל בתורה. מתחילת החורף בשנה זו קרה בביתה מקרה משונה. שבת אחרי שבת קרו מאורעות עצובים ומשונים בביתה. פעם נפל אחד הילדים נסו לבית חולים, פעם נשפחו מים חמים, פעם היה כפר ירושלמי ובידוק נכבה חימום, פעם לא היה אוכל חם. כמובן שניסו את כל הסגולות שבעולם, בדקו את המזוזות, ולא היו לו בידיהם, לא מצאו את הפתרון לבעיה. אחרי הכינוס, ממנה מאי חזרה לבית שנפשה סוערת, היא סיפרה לבעלה את הסיפור מגוצ'ייגר, אותו סיפור מגוצ'ייגר, וזה עושה לה משהו בפני, והיא בעצמה לא יודעת מה. לבעלה החשוב ששמע את דברה היה שינוי צורה במקום. הוא ביקש בעדינות אם יכול לומר מה שנראה לו, שאולי כל מה שהראה בכל שבת, זה בגלל שמתחילה בתוך חורף הייתה מדליקה נרות שבת כשהיא בגדי חול, שלא הספיקה להלביש בגדי שבת בגלל הלחץ של הרבה שבתות החורפים הקצרים עם השפחה הגדולה בלי עין הרע. מאז אותו שבת היא קיבלה על עצמה להדליק נרות שבת בגדי שבת, והועידו לשם. מאז עברו השבתות ללא שום תקלה ויגון. עכשיו שכבר עברו כמה חודשים בלי שום מכשול, התקשרה לרב שרנסקי לספר לו את זה. דיברתי לרב עוזר, מסיים הרב טייסיג את סיפורו, לספר לו את זה, הוא תפס בהתרגשות רבה בשתי ידיו ותידיו ואמר לי, נו, האם לא הייתי בכלל להיות סני טוב כשציוויתי ללך לנאום שם? הייתה לי הרגשה שאני חייב לתמות לך ללך לנאום. אתה רואה, זה היה בכלל להיות סני טוב. סליחה. ולסיום רבותיי, אנחנו מגיעים למדור הנפלא התחזקות יומית. היום זה היורטייד של רבינו חיים בן רבי יוסף איטל. גדול תלמידי האריזל, חיים ויטל, המערכו. אז בשער הקדושה למערכו, אומר את חיים ויטל, בעת האכילה תעסוק בתורה, זאת אומרת, איזה משנה או מזמור, ויחריזו עליך, זה השולחן אשר לפני השם. ואחר שניזונו גופך ונפשך, אל תהיה כפוי טובה לגזול את השם, ותברך לו ברכת המזון בשמחה יתרה, כמי שמקבל מתנה מיד זולתו. ובשכר זה מסיים רב חיים ויטל ואומר, יפתח אוצרו הטוב אליך, ותתפרנס מידו הרבה תמיד. נשתדל אם כן רבותיי לברך ברכת המזון במתינות ובשמחה, מתוך רגשי הכרת הטוב על המאכלים שהשם נתן לנו. עד כאן דברנו להיום רבותיי, חודש טוב, שבוע טוב, הרבה הצלחה בכל העניינים, היו שלום.